ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, תראו, אנחנו מהשבוע אנחנו כאן נושאים כללים. מה זה נושאים כללים? לא מדברים פה על טיפול בפירות, לא מדברים פה על מה מותר לעשות לעשות בשדה, גם לא מדברים פה על עבודות צרכניות, על התנהגות של הצרכנים בשעת השמיטה. אני רוצה לדבר על דברים כלליים. אחד הדברים הכלליים המרכזיים זה מה שנקרא היתר המכירה. אבל היתר המכירה נובע ממשהו הרבה יותר רחב. בוא נראה מה העניין. יש הפסוק כתוב והיה פריאת לכם לאוכלה. המילה לכם זה לכם ולא לגוי. ואפשר להבין את זה בשני אופנים. זה דברים שהמלבים אומר. אפשר להבין לך, לכם ולא לגוי, דהיינו, פירות שנת השמיטה, מותר רק ליהודי לאכול אותם ולא לגוי. ככה אפשר להבין את זה. אבל אפשר להבין את זה גם אחרת. לכם ולא לגוי, דהיינו, גוי אין לו דיני שביעית בקרקע של ארץ ישראל. ננסח את זה יותר חריף. אדמת ארץ ישראל שנמצאת אצל גוי היא לא ארץ ישראל, ואין בו קדושת שביעית. זה הפשט, לכם ולא לגוי.
אולי בגלל זה יש חומרה לא למכור אדמה לגויים?
לא, זה נושא אחר. לא למכור אדמה לגוי, זה גם באמצע השנה, זה לא קשור לשנת השמיטה.
לא, אבל למה? כן, למה? בגלל
זה כללי, לא קשור, לא תכונן, זה גם לא לתת להם מתנה. לא, גם אסור להגיד לגוי תודה רבה, כי זה לא תכונן. אסור לתת לגוי מתנה, זה לא תכונן, זה איסור כללי. יש עוד נהל, לא תראה להם חנייה בארץ ישראל, זה עוד נושא. אבל נעזור רגע את הנקודה הזאת, אנחנו נגיע לנקודה הזאת פה. כבר השאלה הגדולה היא פה, האם גוי שקונה קרקע בארץ ישראל, אותה קרקע היא מופקע ממנה ענייני קדושת ארץ ישראל, וממילא אותו קרקע, אותה קרקע אין בה קדושת שביעית. זאת השאלה הגדולה. יש הגמרא בגיטין מביאה מחלוקת. האם יש קניין לגוי בארץ ישראל? זה הגמרא. הגמרא פה דנה על, לא על שביעית. הגמרא פה לא דנה על שביעית. אלא היא דנה תורות ומעשרות, על הבעת ביקורים. כתוב כך, המוכר את שדהו לעובד כוכבים, לוקח ומביא ממנו ביקורים מפני תיקון העולם. אין פה על הבת ביקורים. עכשיו, ביקורים זה רק מהדת ארץ ישראל ורק מפירות ארץ ישראל. אמר רבא, אף על פי שאין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מדי מעשר, שנאמר כלי הארץ לי קדושת הארץ. אומר רבא, אני רוצה לעשות הבחנה בין דיני ממונות למצוות. גוי אין לו בעלות על אדמת הקודש, אבל יש קניין לעובד כוכבים בארץ לחפור בבורות שכינו מערות, שנאמר השמיים שמיים להשם ואז אתה לבני האדם. הבנת את הנקודה פה? נקודה מאוד יסודית. גוי שקונה קרקע בארץ ישראל, בסדר, מותר למכור או אסור למכור לגוי? כרגע נעזור את הדיון הזה. הוא קנה. או זה, הוא פה בארץ ישראל, וזה שלו, מה לעשות? זה שזה שלו, זה דווקא מינה לחפירה באדמה. זה עניינים ממוניים, זה כן שלו. אבל לגבי תרומות ומעשות, ודאי שלא יהיה שלו. למה? אין קניין לעובד כוכבים בעצם להפקיע מידי מעשר. עכשיו הגמרא מביאה דעה שיש מי שחולק על זה, שלגוי יש קניין בארץ ישראל להפקיע מחיוב תאומות ומעשרות. יש פה רשי אחד, אני פה מדלג פה הרבה עניינים, כי אנחנו פה רוצים לדון על נתקליח אותה חשיבה. רגע, מה אמרנו? כן, אמרתי שאני בגמרא מדלג פה קטע. אז עוד פעם, יש קניין או אין קניין? מחלוקת המוראים בגמרא, מחלוקת המוראים. תראו מה אומר רש"י, אבל זה מאוחר מדי להתרכז ברש"י הזה, אבל אין ברירה. זה רש"י מאוד מאוד מהותי ומשמעותי ללימוד שלנו, אז אין ברירה, אתם חייבים להיות מרוכזים בו. גם אם אתם אוכלים חמין והוא שומר פה, אין ברירה, ויותר מה שפה לימיני, כולם שם מרוכזים בזה. אין, לא יעזור לכם.
רש"י בדאורייתא?
כן, מדאורייתא לא. ואי אין קניין לעובד כוח עליון להפקיעה מקדושתה, הוירא לעניין קדושתה ברשות ישראל, כאילו משכנה. למילים כאילו משכנה, כלומר זה שהקרקע נמצא ביד הגוי, זה לא של הגוי, זה משכון ביד הגוי, זה משכון ביד הגוי. וכיוון דביקורים מצווה דרמיה עליהי ולא טבלה לאיסור פירות באכילה, יש פה למדנות. אומר ביקורים זה לא שייך אם מותר או אסור לאכול את הפירות. אתם שומעים? זה לא טבל, פירות טבל, ואז זה חיוב גבר. כשאתה מדבר את התרומות ומעשרות, הדיון הוא עליי, אני אישית, מותר לי לאכול או אסור לי לאכול. אז פה אתה יכול להגיד, תשמע, השדה הזאת של גוי, והפירות שצמחו בשדה הגוי, יש קניין לגוי. ויהיה פטור מתרומות ומעשרות. זה אני יכול להבין למה, כי זה חיוב על הגברה. אני, לי אין איסור לאכול פירות שצמחו בשדה גוי, כמובן שבארץ ישראל, אבל הבאת ביקורים זה לא חובת גברה מה לאכול מה לא לאכול. ביקורים זה פירות שצמחו מאדמת ארץ ישראל, צריכה להיות על ירושלים. אז מבחינה זאת, גם אם אני בא ואני אומר שלגו יש קניין בארץ ישראל, והאדמה הזאת היא אדמת חולין, אדמת חוץ לארץ, אומר לך רש"י, לא, אל תדבר כך. מה פתאום? זה רק לעניין תרומות ומעשרות. למה? כי בתרומות ומעשרות זה מה לי מותר, מה לי אסור. אז אני מחד לשמע, קרקע שהגוי קנה אותה, לי בתור יהודי אין איסור לאכול את הפירות שם.
די מכריע פה לגבי שמיטה ולא חל על הארץ אלא עליי.
אבל קדושת האדמה, שזה ביקורים,
נו.
אז כאן אני אומר, קדושה נשארת.
למה?
כי זה רק
משכון. אמר לך צריך פה למדנות. עוד פעם. בא גוי, קנה ממך קרקע בארץ ישראל.
נכון.
עכשיו, אתה יכול לעשות את זה באופן מאוד קיצוני. די, זה כבר לא ארץ ישראל, זה חוץ לארץ. ולכן כל מה שצומח פה, אין בו כלום. לא תרומות ומעשרות.
חוץ לארץ.
זה חוץ לארץ. אין פה ביקורים, אין פה שביעית, אין פה קדושת, זה חוץ לארץ, נו. מה לעשות? מכיר את הבדיחה שאחד בא לצבא, בא לרס"ר מטבח, אמר לו, הפקד, רס"ר, אני צריך פירות ירקות שמיטה, אני לא אוכל. אמר לו, מה אתה ירקות שמיטה? אתם הדתיים, מה המצאת פה? אני 6 שנים עומד פה במטבח, אף פעם לא באו כאלה טענו. בסדר, אז זה... בסדר, אבל אתה יכול להגיד ככה, אני בחוץ לארץ, ההורים שלי לא נהגו. ודאי, ההורים שלך לא נהגו, כי זה חוץ לארץ. זו השאלה, אם קרקעת ארץ שקנה אותו גוי, איך מתייחסים אליו? איך מתייחסים אליו? אנחנו בשיעור עכשיו, זהו, אז זהו, סתם. עד שמתקרב, נפתח עכשיו, אתה רואה, נפתח, אז זהו. זהו. אז הבנת למדנות פה? הבנת למדנות פה? אז זהו. לא, תראו, לא, נגיד גברה, אני קצת תרגמתי, ויש פה עוד רש"י ארוך, אין לכם כוח לקרוא אותו עד הסוף.
יש לנו מה.
מה זה? כן, יש עוד המשך. שהמשך. זה מרדים, זה לא, זה מעורר פה. אז בואו נסכם את הנקודה הזאת. רואים מרש"י שכל הדיון, אם גוי יש לו קניין בארץ ישראל, זה רק משקול.
זה רק משקול.
מי שבא לתת את המה לא רב, בוא תשאר קדמת חצוי.
עכשיו, השאלה היא, טוב, זה רש"י אמר, מה אני חייב לפסוק כמו רש"י? באמת מפרשנים אחרים לא משהו כמו רש"י, ככה רש"י יהיה.
רגע, מה
הגדרה
של משכון?
משכון זה אתה הבעלים, רק שעכשיו מישהו אחר נותן לו להשתמש בזה. אז כאילו קרקעת ארץ ישראל, אדמת ארץ ישראל לעולם הוא של יהודים, בינתיים הגוי משתמש בו, אבל לא שהוא נהיה הבעלים על הדבר הזה. הבנת הנקודה? הבנת הנקודה. אז זה שיטת רש"י. אנחנו נרצה להשתמש בשיטת רש"י לענייני שמיטה. אני אומר פה את הסוף. לפי רש"י יוצא שזה שאדמת ארץ שייכת לגוי, אז מה? עדיין הכל קדוש. יותר מזה, האם אני אוכל לתת לגוי לעבוד בשדה? של עצמו. הבנת הנקודה? הבנת הנקודה פה? אז זהו. לפי הרש"י הזה יוצא יותר מזה. לא רק שלגוי אין קניין בארץ, זה עוד נשאר מה שקום לידי יהודים. איך בכלל מותר ליהודי לאפשר לגוי לעבוד בשדה בארץ ישראל? כמובן עם ידנו תקיפה. אז קל וחומר.
עוד לא אמרו לך בעיה.
אמרנו שהאדמה נשארת קדושה, זה רק משקול.
מה
זה הוא עובד? אבל אדמת ארץ ישראל עשו לעבוד בה בשנת השמיטה. טוב, עכשיו ככה, יש שתי
כאילו הרחפת על זה?
אדמת ארץ ישראל, אדמת ארץ ישראל.
לא, אדמת ארץ ישראל,
אסור שבאדמת ארץ ישראל תעשה עבודה.
הביצור הרחפת.
כן, זה מה שרש"י אמר על ביקורים בניגוד לתרומות ומעשרות. עכשיו ראית להם יש למדנות ברש"י.
תמיד יש
למדנות
ברש"י.
אוקיי, קראת לי פשוט, אז הנה. מה אנשים באים שאוקיי?
מי
עכשיו תראו, יש פה ירושלמי, מקור אחד יש ביבמות, הגמרא מספרת על עובד כוכבים שהביא פירות, והוא אמר שהפירות האלה משדה שמור, זה היה בשנת השמיטה. הוא אומר, חבר'ה, כדאי לכם לקנות את הפירות האלה, זה פירות מובחרים, משדות שמורים. כך הוא אמר. אז הגמרא אומרת, לא צריך להאמין לו, כי הוא אמר את זה רק לשבח את הפירות, אבל באמת זה משדות הפקר. גוי אומר לי שזה משדות הפקר, שיהודים יקנו ממנו, בשביל מה הוא אומר את זה? רואים מכאן שגם הוא אומר, רבותיי, פירות טובים, הפירות האלה הם משדות שמורים שבשנת השמיטה. בוא אומר את זה, אומרת הגמרא, אל תאמין לגוי. זה שהוא אומר שזה משדות שמורים, הוא אומר את זה רק בשביל לשבח את הקניין שלו, אבל באמת זה משדות הפקר, הוא הביא אותם. כך אומרת הגמרא. אומר המביט, רק רגע, בשביל מה הגוי צריך לדבר כך? סימן שגם אדמת גויים יש בה דיני שמיטה. אחרי שמה הגוי משתבח ואומר זה מסעדות שמורים והגמרא דנה, כן להאמין לגוי, לא להאמין לגוי.
לא, אני לא
רואה את
מישהו אחר.
או, חכה רגע, זה התחייה. אבל ככה הבינה מהגוי. ראיה שנייה שהבינה מביא זה בירושלים, הוא מביא איזה 4-5 ראיות, אבל לצורך הלימוד בינינו רק שתי ראיות הבאתי. זה ראיה אחת, ראיה שנייה, אז הגמרא בירושלים זה מובא אצלנו. אומרת הגמרא ככה, עושים בתלוש בסוריה אבל לא במחובר, גמרא, עושים בתלוש בסוריה. אמר רבי אבאו שלא יהיו הולכים ומשתקעים שם בתלוש, למה הוא מותר? מן גוד דוחה מרב חקרים לא נפיק. טוב, זה לא הנושא שלנו. רבי יוסי ורבי בון בא יקום מרבי מנה, מהו לתחון עם האקום בארץ? שאלה, האם מותר לי לעבוד עם גוי בארץ ישראל? מה פשט המילים? באדמה שקנה הגוי. זה פשט המקרה, לעבוד אצלו. אמר למתנית האמרה שהוא אסור, לתנין הנושאים בתלוש בסוריה אבל לא במחובר, הבארץ אפילו בתלוש יהיה אסור. אומר הפני משה, מהו לתחון עם העקום בארץ? מי נאמה כיוון דאנה עקום מצווה על השביעית? אין כאן מסייע ידי עוברי עבירה, או דילמה מכיוון שבארץ הוא, שימו לב למילים, כיוון שבארץ הוא וכגורם לעשות עבודת הקרקע בשביעית, דואי ויש לו מסיין אף הוא עובדה ביותר. מה רואים מכאן? שזה דין בחפצה וזה דין באדמה, וגם של גו יש איסור, וזה נפסק להלכה. עד כאן שתי כאן. עכשיו בוא נראה הרמב״ם, משהו לא ברור בו, נעזוב אותו עכשיו. בוא נעבור על שותף כתוכל. שותף כתוכל כתב אותו רבי יוסף קארו, הבית יוסף, אלא שבאמצע צריך לראות כיסאות.
למה יש שם כיסאות?
מה נעשה? יש פה דרישות, דרישות. מה זה? רגע, פה עשו מקום נוח, תקנית את הפנימה. אחרי, פה, יותר נוח לך. מה זה? טוב, אנחנו דנים משהו כללי. אנחנו אמרנו שאנחנו נלמד משהו יותר כללי הפעם, וזה עניין של קדושת ארץ ישראל באדמת גוי. בעצם זה הבסיס לסוגיית היתר המכירה, האם זה עובד או לא עובד, איך זה מתנהל. אז בוא נראה את שותף כתוכל. שותף כתוכל אמרנו כתב אותו הבית יוסף, אלא שהבית יוסף לפני שהוא מביע את דעתו הוא ביקש מהבר פלוקטה שלו המבית, תכתוב לי את דעתך בנושא. ואז ממנה הבית יוסף בענבה שלו הוא למעשה מצטט את המבית, מבית רמושת דטרני, הוא היה בן זמנו של הבית יוסף, ואחר כך הבית יוסף מגיב ואומר את דעתו. אז בוא נראה, זה סימן כף ב', כף ג', כף ד', אני דילגתי פה כל מיני המון קטעים באמצע, אז אפשר לקרוא את הדברים ברצף אחד. אומר ככה, על עניין גידולי שנת השמיטה בקרקע גוי ולקחה מישראל קודם מרוח מהרב כמורר משה מטרני ז"ל. נשאל מעמדי על עניין גידולי שנת השמיטה. עכשיו אני רוצה שתשימו לב, הנושא הוא לא שנת השמיטה. הנושא הוא לא קרקעות בשנת השמיטה, הנושא הוא מפתיע מאוד, תרומות ומעשרות בשנת השמיטה. הרי אנחנו יודעים, יש שנה א', ב', ג', א', ב', זה מעשר שני, ג', מעשר עני, רביעי, חמישי, מעשר שני, שישי, מעשר עני, שנת השמיטה, זהו, בפירות של יהודי בארץ ישראל אין תרומות ומעשרות, כי זה הפקר, זה לא שייך לאף אחד. לכן אין תרומות ומעשרות, אבל שדה של גוי שהוא לא הפקר, זוכר את הגמרא שלמדנו בגיטין, שלעניין לחפור באדמה, לעבוד באדמה, הוא בעל הבית, אז זה לא הפקר. אז אם זה לא הפקר, אז הפירות האלה הם לא פירות מופקרים. למעלה, האם הם חייבים בתרומות ומעשרות? שימו לב, עוד לא דיברנו על קדושת שביעית בכלל. אנחנו דברים, זה הנושא הדיון פה. טוב, אז אומר, נשאל מי מדי.
שלוש שנים?
מה?
שנים שלא שמיטה,
בחייו? אז זהו, תלוי, אם יהודי קנה את הפירות מגוי, והשלב של העיבוד הסופי היה ביד יהודי, אז הוא מתחייב. אז כן חייב בתרומות ומעשרות. נכון, נכון. ועל זה אנחנו מדברים פה. לא סתם כשהפירוש של גוי. כשהפירוש של גוי, אז גם בלי קשר שנת השמיטה, אין תרומות ומעשרות. אין תרומות ומעשרות. אלא יהודי קנה את הפירות האלה מגוי, ואיבד אותם בשלב מסוים, ומילה זה מתחיים. זה הבנת את הנקודה פה. אז אומר ככה. והייתה להם תשובה כזאת. כי אין שום חיוב בארץ ישראל להפריש מעשרות בשנת השמיטה. אפילו הלקוח מיד גוי קודם מרוח מלכו ישראל, מכמה פנים. ראשונה. עכשיו שימו לב, המבית אומר כמה סברות, אבל אותנו מעניין הסברה שנוגעת בשנת השמיטה. ראשונה. כי מן התורה אין חיוב כלל בשנת השמיטה במעשרות. דכתיב בשנת השמיטה ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה. הקיש אדם לחיה. מה חיה אוכלת מן הראוי לה שלא מן המעשר כשביעית? אף אדם אוכל מן הראוי לו שלא מן המעשר בשביעית. וכיוון דמדאורייתא אין שום חיוב לישראל בשנת השמיטה, גם לגויים אין שום חיוב, אפילו מדרבנן. ולא נתחייבו פירות קרקע גוי אלא במדידיה בישראל, או היה חייב. במילים אחרות אומר, מה אתה רוצה? גוי ויהודי בשנת השמיטה הם זהים. וממילא, כשהתורה אומרת שנת שמיטה, זה תופס גם על קרקעות של גוי. ממתי יש תרומות ומעשרות בשנת השמיטה? כאילו אומר לך, המבית, אומר, עזוב אותי מי הבעלים על הקרקע. האם הפירות האלה הם הפקר או לא הפקר? סתם שנת שמיטה אין בהם תרומות ומעשרות. ומבחינה זאת אין הבדל בין יהודי לגוי. אז מה הפסק שלו? בשנת השמיטה אין תרומות ומעשרות. עכשיו נעבור לסימן כ"ג. גם תשובה זו השנית היא של הרב הנזכר לעיל. תרתי בליבי בשנת רש צדיק ב', שנת השמיטה שעברה, למשוך ידי בקונטרסי לדעת ביין שנתמלך עדי ישראל. בעצם עברה שמיטה אחת, הגענו לשמיטה השנייה, עוד פעם הדיון חזר. וגדל בקרקע גוי בארץ ישראל, אם יהיה חייב במעשרות, כי שאלה שאני עוד פעם הדיון על חיוב מעשרות, אבל מתוך זה אנחנו נלמד על דיני שמיטה. כי המנהג לא היה פשוט בארץ ישראל, זה אומר בכו וזה אומר בכו, ורובם לא היו מוציאים מעשרות. כבר המנהג היה שלא יפרישו מעשרות, וכמו שההלכה רופפת נלך אחר המנהג. כן, במנהג רופף נלך אחר ההלכה. עוד כתב, מי עוד כתב? המבית, כיוון דגידולי קרקע של גויים קדושים הם לעניין מעשר, החנמי בשביעית, והוודאי סבראי, דכיוון דלא פקעה קדושתה ביד גוי לעניין מעשרות, החנמי לעניין קדושת פירות שביעית. דברים ברורים וחד משמעיים. עכשיו נעבור לסימן כף ד', אני פה המון דילקטי, זה דברים ארוכים, רק רוצה לראות שנראה את ה, איך אומרים, את הרצף ההיסטורי פה, ואני אסף קארו לא נחשבו בעיניי דברי החכם הנזכר, ואינני אומר, כי זה 20 שנה ראיתי מה שכתב הרב שלמה סירלוי, לנהוג דין שביעית בפירות הגויים הגדלים בארץ. אז קודם כל הוויכוח של בית יוסף לא היה רק עם המביט בן זמנו, אלא אומר 20 שנה אני ראיתי את מה שכתב הרבי שלמה סירלוי, שהוא היה לפני הבית יוסף, והוא כבר אמר שקדושת שבית נוהגת בקרקעות של גויים, וראיתי ראיות
שגם בשער שאני
כן, אם היה מרוח ביד ישראל, אם היה מרוח ביד ישראל, כמובן, כמובן. כן, אז אומר ככה, יש פה נקודות, ואתה ראיתי מה שכתב החכם כמו הרב משה מטרני נטרחמנה, לפתור בשביל מעשות גידולי שנת השמיטה בקרקע גוי, ולקחה ישראל ממנו קודם מרוח מלחם וטען, ראשונה, עכשיו הבית יוסף כאילו חוזר לסכם את מה שאמר המביט, ראשונה כמין התורה אין בשנת השמיטה חיוב במעשות. עכשיו אומר הבית יוסף, נו עכשיו מה אני מגיב? ואני אומר, כי משהו סובר שהוא עיקשות הוא היושר, כי לא נפטרו פירות שביעית ממעשרות אלא מטעם הפקר. אז זהו, אומר הבית יוסף לרבי יוסף, אומר רבי יוסף קארו למביד, יש לך טעות בצורת ההסתכלות שלך על העניינים, אין היתר של תרומות ומעשרות בשנת שמיטה, אלא בשנת שמיטה הכל זה הפקר, לכן אין תרומות ומעשרות, אבל גוי שזה לא הפקר אז הוא חייב בתרומות ומעשרות, וכל שאינו מופקר לא נפטר ממעשרות. ומה שטען אתו ישראל שגדר כרמו ולא יפקירו וכו', המביט טען אותנה, אמרתי מה, מה יהיה עם יהודי בשנת השמיטה לא יפקיר את השדה שלו, אז מה, אז הוא יהיה חייב במעשרו? אומר הבית יוסף, כן, מי אמר שלא? מילא זה לא ראי, בסדר? עכשיו אני כבר לא אקרא, מה?
איזה מעשר הוא יביא?
או בסדר, אז הוא אומר שנדמה לי שהוא הכריע עליו במעשר הזה, אבל בסדר, במעשר יש לי דיון, אין החינם. טוב, אני כבר מפסיק את הרצף של הקריאה, אני מתבל. אמרנו שהמביט הביא שתי ראיות, את הגמרא ביבמו ואת הירושלמי שמופיע פה לפנינו. איך הבית יוסף דוחה את שתי הראיות? אני אומר פשוט מאוד, מי אמר לך שכשהגמרא בירושלמי שואלת מהו לטחון עם גוי, מדובר בשדה של גוי? אולי מדובר בשדה של יהודי שגוי עבד שם והוא כתב את הפירות משם, ואז הדיון האם מותר לעזור או לטחון אותה.
מה לגבי הגמרא בגיטין?
מה זה?
ואיך לנות את הגמרא בגיטין?
הגמרא בגיטין הוא לא יפרש כמו רש"י, הוא יגיד שההלכה היא אין קניין לגוי, יש קניין לגוי בארץ ישראל
ואיתן של פיקדות,
זה קניין גמור, וקניין גמור עובד לגמרי. טוב, בואו, יש פה, אני רוצה להגיע לפשוט הפקת אוכל סימן קפה, זה היה בעל פה. כתב עוד החכם רב משה מטרני נתן לנזכר, וזה לשונו, כוח מעשה ידה הגעתי זה מכפחת שנים משנת רש צדיק בן עד שנת השגיח, שנות ארבעה שמיטות, 28 שנה, ובכל שמיטה ושמיטה לא מנעתי עצמי להתעסק ולעיין בעניין דיני השמיטה בפירות הגדלים בקרקע של גוי בארץ ישראל, ונתרחו על די ישראל, חוזר הדיון, כן מפרישים, לא מפרישים. אני דרג לעמודה השנייה, ואתה בשמיטה זו ראיתי את החכם הרב יוסף נטל רחמנה ופרקל, דיינו רב יוסף קארו, שהיה מורה להפריש תומה ומעשר, ושלח לי שישלח לו תופס מה שכתבתי על עניין זה, ושלחתי לו, וכתב דחיות על הראיות שכתבתי, ועל דברי המפרשים כמו שכתוב. כלומר, היה בינינו דו שיח, אף אחד לא שכנע אחד את השם. מסקנה, אמר יוסף קארו, לנו עסק, אמר רבי יוסף קארו, אחר שכתב החכם הרב משה מיטרני איגרת זאת השנית, זה רבי יוסף קארו. עד פה זה שוט רפחת רוחם, זה שוט של רבי יוסף קארו. הוא ציטט את דברי הממיד, עכשיו אומר רבי יוסף קארו התגובה שלי, לא מעניין אותי הוויכוחים שלך המביט, חרם, נידוי, אי אפשר. אמר רבי יוסף קארו, אחרי שכתב החכם הרב משה מיטרני איגרת זאת השנית, רצה לעשות מעשה כדברה בשמיטה שעברה ומיחו בידו, ובשמיטה זו שהיא שנת השין למד דלת, זה היה כבר שנה או שנתיים לפני מותו של הבית יוסף, הקשה את רוחו ואימץ את לבבו לתקוע עצמו לעשות מעשה כדברה ביד רמה, וקם כל חכמי העיר ועיינו בדבריו הראשונים והאחרונים וראו שאין בהם ממש, והכריזו בתי כנסיות בגזרת נידוי שכולם יפרישו תרומות ומעשרות מפירות הגוי שנתברכו ביד ישראל בשביל כמו בשאר השנים. נאום הצעיר יוסף קארו. עכשיו כך, הדיון על תרומות ומעשרות פחות מעניין אותנו, יש פה הכרעה ברורה של רבי יוסף קארו, שמה? שאדמות ארץ הביאת גויים זה אפס, זה כלום. מה?
כמו רשי.
לא, בדיוק רשי, רגע, לא, למה הוא מחייב תרומות ומעשרות? למה הוא מחייב תרומות?
כמו של ישראל.
מה?
כי זה כמו של ישראל מצד האדמה עצמה.
או, אז זהו, אני שיערתי שהטעות הזאת תיפול בדעתנו, ואמרתי אני אעשה קיצור דרך, לא אני צריך לעשות קיצור דרך. יש הלכה כך, גוי שהביא פירות אפילו מחוץ לארץ, אם שלב הסיום היה ביד ישראל, המרוח, זה מחייב תרומות ומעשרות. מרחיבות תרומות ומעשרות בגלל שהיהודי עשה את הפעולה האחרונה, מבין? אבל הנושא הוא שמדברים בשנת השמיטה, מילא אם זה היה בשנה השלישית הרביעית החמישית בסדר, אבל פה מדובר בשנת השמיטה. בשנת השמיטה הבין רבי יוסף קארו שהאדמה הזאת אין בה קדושת שביעית, כי אם היה בה קדושת שביעית אז מצד הלכות שמיטה לא היה צד לתרומות ומעשרות. הבנת הנקודה? אז זהו, כמו שמשדה של יהודי ודאי אין תרומות ומעשרות, ככה גם משדה של גוי, אם גוי היה כמו יהודי גם לא היה צד לתרומות ומעשרות. וזה שרב יוסף קארו אומר שצריך להיות תרומות ומעשרות, הוא נידע את המביט, אתה ענק בענקים, לא, הוא נידע אותו, כי הוא אמר אתה מתעקש, אתה עקשנות, אתה לא מוכן לקבל, אבל אני כבר רוצה לדון איתך, כי ראיתי את כל הראיות שהבאת, לא מקבל אותה, ואני גדול הדור ואני פוסק, ואתה נדעו, זהו, נגמר הסיפור. יוצא מפה שלפי רבי יוסף קארו אדמת ארץ הביאת גוי אין בו שביעית, אין בו כלום, אלא מה? לגבי תרומות ומעשרות, אם יהודי עשה את פעולת המרוח, זו פעולה אחרונה, חייב תרומות ומעשרות, בסדר. אבל לגבי הפוך, אני חוזר כבר כמה פעמים, כיוון שהלכות שמיטה אין פה דיני שמיטה כי זה גוי, אז ממילא נוצר דין של תרומות ומעשרות. ואילו רבי יוסף, ואילו המביט אומר מה פתאום. זהו, עכשיו אם הולכים לעשות היתר מכירה, לפי זה טוב אם נפסוק כמו רבי יוסף קארו, כי אם אנחנו נלך כמו המביט, גם אם תעשה היתר מכירה על צד שהיתר מכירה תופס, בסדר, אז מה? זה יהיה גוי של גוי. נו, אבל אז מה? אז מה? עדיין כל הדברים יהיה קדושת שביעית, ויהודי אסור לו לעבוד שם, אז מה עשינו? ובקדושת שביעית אסור למכור, איסור סחורה, הדבר היחיד שאין נפקא מינה בו זה איסור ספיחים. איסור ספיחים זה בירקות שחזל גזרו לא לאכול ירקות בשנת השמיטה. זה הדבר היחיד שיהיה לי נפקא מינה בו, אבל כל השאר זה אותו דבר. אז מה הוא אמר? יותר מזה, יותר מזה, אם קדושת שביעית חלה, איך מותר לי לתת אפילו לגוי לעבוד בשדה? הרי השדה היא קדושת שביעית, ולמדנו שזה איסור חפצה באדמה, שהאדמה לא תעבור. אז יוצא פה כשאתה עושה יותר מחירה, אתה בתור בעלי הקרקע צריך למנוע את הגוי שיעבוד. אבל כל יותר המחירה בנוי על זה שגויים עובדים, עושים חלק בעבודות השדה.
לא, שיש להם את הבעלות, לא שהם עובדים.
מה?
זה לא שהם עובדים, זה שיש להם בעלות.
כן, אבל גם היתר המחירה אומרת שגם אחרי שלגוי בעלות על הקרקעות האלה, עדיין...
לא, לפי המחלב הקרוש, אפילו יהודי עובד על הקרקע, אין בו קדושה שביעית.
כן, כל זה אם נאמר לפי הרבי ספקרו, אבל אין לך לפי המבית.
לא משנה.
לפי המבית זה...
זה לא משנה, יש בו קדושה שביעית, לא משנה אם יהודי עובד על המבית.
או, אז יפה, אז היתר המחירה, אין לו בסיס.
כן.
עכשיו, זה הנקודה פה. עכשיו, מה שבסקירה ההיסטורית מה שמעניין, שספר החרדים, רבי אלעזר עסקרי, שענק בענקים, ועל שייח הקדוש, הם היו דור אחרי הבית יוסף. והם מעידים שבצפת לא הפרישו תרומות ומעשרות מסדות של שנת השמיטה. זאת אומרת שהנידוי...
היה מורות בעל ישראל.
כן, כמובן. זאת אומרת שהנידוי של רבי יוסף קארו לא עבד. והם טענו רבי יוסף קארו חזר. הם אומרים רבי יוסף בסוף ימיו חזר.
נכתב שנתיים לפני שהוא
נכתב,
הוא חזר
בו לדחה. כך לא
30 שנה.
כך אחר, תראה, וחוץ מזה ברור גם היום לא מפחים תרומות ומעשרות מסדות גויים בשנת
השנה.
אתה עושים מועבד יוסף? ככה יוצא. אז אפשר לסמור על זה מחירה. או, בא חזוני, שאומר, רואים מכאן, שצריך לסוק כמו המבית. זה ההכרעה שלו. הבנו את הסקירה, איך להסקירה איזו נוצרה ההלכה?
כן, אבל פירות
גוי, יש קדושת שביעית. ואז גם פירות גוי, יש קדושת שביעית.
אבל היום לא.
מה היום לא?
אנחנו
סוכים
על
אתם אחרת. עזוב, אני יודע, עכשיו אני אומר חזון איש וסקירה היסטורית. הנה חינם, עכשיו תהיה בעיה איך בכל זאת סומכים על זה. אז אני אומר, זה מה שהחזון איש אומר. חזון איש קיבל את העדות של ספר החרדים ועל שייח הקדוש שרבי ספר קרו חזר. עכשיו השאלה היא, הבעיה היא שיש בעיות בתאריכים, אבל יש עדויות שרבי יוסף קארו לא חזר.
לא חזר.
לא חזר. עכשיו בוא נראה את החזון איש. וואי, הזמן יקצר מאוד. החזון איש שתענוג לקרוא אותו. ורואים, יש פה נכים מספיק, יש פה את הפסיק, זה חזון איש, איך אומרים, שהוא לא שם חשבון אף אחד. זה החזון איש. ככה הוא עובד. טוב, הקטע הראשון זה פלפול בראיות שהביאה מבית ודוחה אותם. אומר בוא, אי אפשר לקרוא את הכל, ולא מצינו בראשונים והאחרונים מי שיאמר שאין קדושת שביעית נוהג בשל נוכרים. אומר, אין אף אחד שאומר את זה. זולת מה שהזכירו שנחלקו בזה בית יוסף והמבית, ולפי דברי המערית אחרי, ולפי דברי מערית, מערית זה בנו של המבית. החרדים והשלה, חזר הבית יוסף ורק המבית. צריך אני אמרתי על שייך, זה השלה הקדוש. ולפי הנתפס באבקת רוחל בשנת שין למד דלת עדיין יפסק הבית יוסף בשיטתו. ועדותן של הגאונים שחיו בחיי מרן והיו גדולי הדור בדור שלאחריו ודאי קים לעוטפה בדבר ועדותן מכרעת נגד דבר הנתפס לאחר דורות הרבה. אומר רק רגע, מתי שוט אבקה תוכל נתפס? הרבה שנים אחרי פטירת הבית יוסף. מי אומר לך שמה שכתוב שם זה נכון?
וואי, זה קשה ביותר.
אומר, מה נעשה? יש חיית אנשים שחיו בזמן הבית יוסף והם טוענים שהוא חזר בו בחיי חיותו. אל תגיד לה, אבל יש כתוב תאריך בשנת זה וזה היה בשנת אחרון למותו, לפטירתו למותו. אומר אחד, מי אומר לך זה נכון? החזון איש לא יש, זה משהו מאוד מעניין. החזון איש אומר, החזון איש גם לא רוצה לפסוק הלכות כמו רבינו חננאל, כמו המאירי. הוא אומר, אז מה מתגל, הוא אומר, זה שכתוב בספר זה לא מעניין. למה אני פוסק כמו הרשב"א? הוא אומר, אתה לא פוסק כמו הרשב"א, כי פסק של הרשב"א עבר מדור לדור וכל גדול בדור שלו סימן וי, לכן אני פוסק כמו. וזה, בזה הוא חולק על הרב, על הרב עובדיה, שהרב עובדיה אומר, וכן כתוב, וכן כתוב. מה אחרי, מה אכפת עם וכן כתוב?
אז יש לו לצמוך,
שומעים מה? הוא לא מקבל אותו. על המהלכים האלה, על החרדים. אז הוא אומר, הוא אומר, אבל השוט אבקת אוכל הוא הכי אמין. הוא מקבל את אבקת אוכל, הוא כתוב בתאריך, ביוון. והוא גם את זה הוא דוחה, אומר שמצאנו בגמרא שחלק מהאנשים שרצו להגיד שההלכה כמותם, אז הם כאילו אמרו דברים לא נכונים, שההלכה כמו אדם מסוים. הוא הביא לזה ראיות מהגמרא.
שאומרים
כך כדי לפסוק כמה.
שזה מותר.
כן.
אז איך אפשר לסמוך על כל זה?
מה זה?
הוא סמך על אף אחד מהראשונים.
אם אני אגיד לך, זה הדבר חזון איש. יש לו...
הראשונים שמצאו אותם בדורות האחרונות, שלא היו מוכרים כל הדורות.
עכשיו הוא אומר אמרית החרדים וכו'. עכשיו הוא אומר ויפה כתב פרקי יוסף. פרקי יוסף, מי זה פרקי יוסף? זה אחידה. עכשיו אחידה אמר שלאחר שנדע בית יוסף בראשית שנת שלמד ד' נשתנה מנהג מצד הרפא המעביד. אומר, אבל אתה יכול להתווכח עד מחר, אבל המציאות היא שלא יפרשו תרומות ומעשרות בניגוד לדעת הבית יוסף. הוא ממשיך ואומר, גם אם תגיד לי שרבי יוסף קרו לא חזר בו, אבל סוף סוף המנהג קובע את ההלכה. המנהג הוא שלא יפרשו תרומות ומעשרות. לא קיבלו את הבית יוסף ממילא, המעביד נפסח להלכה. זה בעמודה הימנית. בעמודה השמאלית החזון איש עושה לומדס. אומר, אני רוצה לכפור בעיקר. הוא אומר, מחלוקת הבית יוסף והמבית היה רק לגבי מעשות. לגבי שביעית שניהם מסכימים שיש קדושת שביעית. כך רוצה לטעות. מאיפה הוא ממציא את המהלך הזה? מרש"י בגיטין. אומר, מה אתה רוצה? תרומות ומעשרות זה חיוב על האדם. האדם, אני לא חייב להפריש תרומות ומעשרות מפירות של גוי. לעומת זה שביעית זה דבר שצומח מהאדמה עצמה, והאדמה עצמה היא קדושה תמיד, וזה גם הבית יוסף יסכים, וגם ובזה הוא לא חלק על הבבית. כל המחור מיני האדם רק התרומות ומעשרות.
אז אם אני, בוא נגיד, יש לי סדר פה בארץ ואני גר בחול, אני חייב בתרומות ומעשרות או לא?
מי זה אני? אתה יהודי?
אני יהודי.
נו, ואדמה והפירות צומחים על מדינת ארץ ישראל.
כן, אבל אני גר בחו"ל.
ודאי שחיים בתרומות ומעשרות.
כל ההכנסות מה...
לא, כי לא דנים על הבעלים, דנים על האוכל. אני האדם האוכל את הפירות האלה, איך מתייחסים אליי? אז אומרים לך, תשמע, אם הקודם הם באו ממקום של גוי, אז אין תרומות ומעשרות, זה מקבל. אבל כל מה שלא קשור אליך, אלא לעצם האדמה, כמו בביקורים, צריך לקרוא עוד פעם את רש"י, אני אקרא לכם עוד פעם את רש"י. בטעות יצאנו כמעט פה שיעור כללי עכשיו. החזון צריך ללמוד אותו ביום. והוא מעריך, מסביר, יש פה כל מיני הגדרות. אני יש לי עוד עוד חקירה אחת נביא פה, אבל אני לא יודע כבר נעשה את זה. אולי בלב הכי שבוע הבא נמשיך לעשות בסוגיה הזאת. אז אני חושב שאנחנו את החקירה ואת זה לא נביא עכשיו. תראו מה אומר רשי בגיטין דף ממזיין עמודת מדורייתא לא, ואי אין קניין לעובד כוכבים להפקיע מקדושתה, אבל אינן קדושתה ברשות ישראל כאילו משכנה, וכיוון דביקורים מצוות דרמיה עליה, עלי דיינו על האדמה, ולא, וזה לא כמו טבל איסור פירות באכילה, מחייב לקח ולהביא, ולא דמי למעשר. דפו לבנדה אמר אין קניין, לא מחייב לעשר על חלקו של עובד כוכבים, דמעשר תביא ועשיר לבאכילה, ולא מצד הרם יעלהו, אלא אם כן אוכלן או מוכרן, אבל ביקורים מצד הרם יעלהו. מה זה? זה הנקודה, זה הנקודה. טוב, אמרנו שבשביל להבין את החזון איש הזה יותר לעומק, אנחנו צריכים להחזיר איזה זמן, אבל בוא נראה כאן, בדף פה, יש פה, יש לחקור ועוד קטע צמוד אליו, שלמעשה הוא עושה את הלמדנות בחזון איש, אבל אני לא רוצה להתעסק לזה עכשיו. בוא נראה את החנות לסומכים על היתר המחירה. זה ציטוט לא ממשפטי הארץ, כי הבסדר במשפטי הארץ הירוק הזה הוא מתעלם מיתר המחירה. זה ספר הקשרות בהלכה של הפוקס, השחור הזה, כן, כן,
ספר השחור.
אז הוא אומר ככה, ישנן חנויות בהן נמכרת גם כן תוצרת ירקות ופירות משדות ישראל בהסתמכות על היתר המכירה. היתר שלדעת רוב מניין גדולי הפוסקים מן הראוי שלא לסמוך עליו בזמננו. זה ניסוח כאילו לא פייר, אבל ניסוח יחסית עדין. הוא לא אמר לאסור את זה, הוא רק אמר לא לסמוך עליו בזמננו. הוא לא ביטל את זה. בחלק מחנויות אלו נוהגים בתוצרת, בחלק מחנויות אלו נוהגים בתוצרת קדושת שביעית בכל פרטיה, בעיקר בכל הנוגע לשמש בפירות. אז בוא נראה את הדברים. נון גימל, על פי פסק מרן בית יוסף בפאת השולחן, שאין קדושת שביעית בתוצרת חקלאית הגדלה אצל נוכרים, וכדי להבטיח שאכן מקור התוצרת אך ורק מגידולי נוכרי קיים, פיקוח מן הכתיפה והנקיטה בשדה עד למערכת קשות למעטר. אז הנה זה הבית יוסף. טוב, עכשיו נון ד', על פי שיטת המבית והמערית, וכפי שהניג מרן החזון איש בבני ברק ובמקומות נוספים בארץ, שיש קדושת שביעית בפירות נוכרים, ותקנו תקנות להפעלת חנות שמיטה במינוי שליחות לבעל החנות. נון ה', ראה בהרחבה דירי מרן אגרש או ירבח לצד בסבר בעדני ארץ שביעית סימן עלי בבית. צריך להגיד כמה מילים על הרשום הזה מהם ירבח, מענקי הפוסקים בדור האחרון, שבמשקלו הוא חזון איש לרב פיינשטיין, קנטונו מלתת משקל לגדולי עולם האלה, אבל יש צד להגיד שבעניינים מסוימים הוא גם עבר אותם, כי המעלה של השוד הרוף הייתה שחוץ מהידע העצום שלו הוא היה גם איש במציאות. הוא הכיר את המציאות וגם כל הנושאים של חשמל וכו', הוא למד אותם. כלומר, הוא ידע לפרק מכשירי חשמל ולהרקיע אותם מחדש. הוא, יש סיפור סתם מעניין, הרב לאו מספר שהוא היה בצעירותו, הוא היה למד בכל זה, והרב אורבך גידל אותו, כי הרב לאו היה יתום מהשואה. אז הוא בא אמר לו, הרב, אני לומדים פיזיקה, מתמטיקה, קשה לי, מה אני צריך את כל הלימודים האלה? אז השואה הזה אמר, לא, זה מאוד מעניין. הוא אומר, כשאני נוסע באוטובוס, יושבים מאחריי שני סטודנטים מהאוניברסיטה, והם לומדים פיזיקה בקורה. אני מקשיב להם, אני לומד. זה מעניין, הוא למד את הכל מבחינות אלה, לא יודע, סתם בכל אופן כל הספר מעדני ארץ על שביעית, הספר כולו עוסק ביתר מחיר, והוא כותב בהקדמה, אני לא רוצה להכניס את ראשי בין גדולי עולם פן ירוצצו את גולגלתי, אני לא רוצה לדון כן אתן לך, לא אתן מחירה, אני רוצה לדון שכשעושים את המחירה יהיה על פי כללי ההלכה, באופן שמי שאומר שכן מכירה תופס, שיעשה את זה בצורה הנכונה. זה הענבה והגדלות, זה לא ספר שלם.
הוא עצמו פסק לא לזה.
לא, הוא עצמו באופן אישי, אני לא יודע מה הוא נע, מן הסתם הוא נע לאחרים. אם זה נקרא חומרה, לקנות מגוד. אני לא יודע, לא יודע. אבל כהוראה וכפסיקה, גם לרבנות הראשית, הוא הורה להם כן להמשיך את יותר הבחירה. תראו, בכלל, אני אגיד כמה מילים אחרי זה. בואו נראה את זה, אנחנו צריכים לגמור פה, בנונהי, ראה בהרחבה דיבר מה אין תומס. ובמנחת שלמה יסודות היתר, פה אני הבאתי את זה בשביל הקיצור פה, יסודות היתר, א' שנת השמיטה ספק, מי אומר שעכשיו זה שנת שמיטה? שמיטה בזה זה דרבנה, משום פיקוח נפש, אין לא תכונן בישמעאל, או שאין האיסור במכירה לזמן. נימוקי האוסרים, חשבון השמיטה מוסכם על כל הפוסקים, ב' יסורים שמיטה בזה זה מן התורה, ג' לא תכונם גם בישמעאל ואף לזמן קצר. ד' לרמב״ם והגרא הם פסקו כמו המבית, אין קניין אקו מפקיע מקדושת ארץ ישראל, זה המבית. אין למחירה תוקף חוקי כי זה לא נרשם בטאבו. ובאב, אם עשו למכור את הקרקע לגוי, אז גם אין שייך דבר עבירה, וממנה זה לא תופס. זה בתמציתיות, על הבעיות בהתר המחירה. עכשיו אני אצלך לכם כמה מידים באופן כללי וזה נעצור. אני לא יודע, אני כל הזמן שלא למדת סוגדיה בעיון, כאילו הכל היה תלוי בסיכום ההלכתי, ויש פה ויכוח הלכתי נטו. הרב עובדיה ביביע אומר, מעריך, מעריך נגד החזון איש, זה, לא יודע, אני התעייבתי לקרוא. הוא לוקח כל נקודה של החזון איש ומסביר וחולק עליו. על סוגיית אין שלח את דבר עבירה. הוא מביא את כל המקורות שזה לא תופס. וזה שלא רשום בטאבו, זה לא תופס. הכל דבר, תילי תילים של הלכות וויכוחים וכו' וכו'. לא יודע, אני חושב שאחד מי שידע את כל הדיונים האלה. יש כנראה שהמחלוקת היא לא רק מחלוקת בהלכה. זה מחלוקת במדיניות פסיקת ההלכה. משהו אחר לגמרי. חזון איש ראה לנכון להשריש את שמירת השמיטה בארץ ישראל. וכל ההסברים ההלכתיים שהוא מעלה זה רק לתרץ למה הוא הגיע למסקנה הזאת. אבל המסקנה שלו היא לא הלכתית. המסקנה שלו זה תפיסת עולם. וממילא הוא מביא את כל המקורות האלה. אז לכן גם מרא עובדיה צודק בכל הדחיות של ההוכחות. אז מה? עדיין לבוא למחוק מצווה ולא לקיים אותה, מי אומר זה ראוי והגון, זה נכון. וחוץ מזה צריך להבין, החזון איש היה בתחילת קום המדינה. היה פה מאבק איך לבנות מדינה יהודית. החזון איש סבר והבין שאם לא יהיה יותר מחירה, איכשהו הממשלה והשלטון והחקלאים יסתדרו. ואז לאט לאט זה ייכנס לתוך חיי העם. זה משהו אחר לגמרי. ואני גם לא יודע מה הרב קוק היה פוסק, אם הוא היה בקרמת המדינה, יכול שגם עשה את מחזה, הוא פסק את זה אז בזמנו, כשהחכמים היו בודדים, אז ממנה, כל הנושא הזה הוא בעייתי. עכשיו, העניין שמה שלא נעשה נסתבך. לכן הכי טוב זה באמת לא להישען על היתר המכירה, מצד שני, לא לקנות מגוי.
לא לכל דבר,
כן. לא יודע. לא, אז מה? אז גם פה, כשהיו פה מיוצרה, מה שקונים מגויים כל השש שנים, בסדר, לא אומר כלום. אבל הבעיה אומר, בשנת השמיטה הנוכחית, כך הוא אומר, הממשלה הקציבה 7 מיליון ש"ח לערבים כדי לפתוח, לעבד שדות חקלאיות נוספות. לא, אז הבעיה היא שאחרי השמיטה זה כבר זהו.
נשאר עצמם. בשמיטה הקודמת 20% מהקרקעות שהערבים חרכו
נשארו
אצלם. אז למה חרכו? אדמה של יהודים שהם חרכו, מי שאוכל מזה בעצם.
טוב,
אז מה שיודעים שהוא רק חוכר שאני לא שיבר. בעצם אנחנו מיד, מה שאני...
זה נשאר
שזה
עוד דבר טוב
מחיר האמנה
מי שלא סומך על יותר המחירה בהזכרה של הרב אליהו אז הוא אמר שם המזכיר שלו הוא אמר מי שלא סומך על יותר המחירה אוכל מיותר המחירה כי כל הכספים מתגלגלים בארץ זה כספים שלי
גם זה, טוב, זה בעיית בהשגחה.
זה כבר משגיע.
מה?
אם הבאים את ג'לין, אי אפשר להשגיע. עכשיו מצלמות, אתה לא יודע מה עושה מה קורה
מצלמות. זה כבר משגיע, זה איפה שהתחלנו.
העם הכי לא אמין זה העם.
מה, למה אתה גמרא בשביל?
רגע, מה רוצה הארץ הרועים? הבעיה שהם רוצים כסף מראש.
לא, לא מחייבים, לא מחייבים. יהיו חנויות ש...
יהיו חנויות השנה.
חנות שלהם בשביתה הקודמת זה...
הייתה לא...
הייתה שם... אני יודע, בן אדם שמחר שם לפני.
נכון.
זה שהוא היה... עובד שם עם גדים של עובד עירייה, בעצם היה כואב, עובד בעירייה, ואותו זמן מחר זה שוב.
טוענים שהפעם זה יסתדר. טוב. אז את החזון איש ואת החקירה בחזון איש עוד לא למדנו בשבוע הבא נחזור על זה לבן
יש חידוש ששמעתי שבשבוע הבא
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.